תודה רבה. שלום לך. הוא מרגיש טוב?
כן.
שלום, ענדה. היא מרגישה טוב?
כן.
צורן מאוד שמח שהיא פה. נפלא. תודה, תודה, ענדה. שלום לכם, שלום, שלום. יפה מאוד. שלום, שלום, שלום. שלום. רגע אחד, סורן רוצה לראות מי מגיע, מי הגיע. שלום, שלום. סורן מאוד שמח להיות פה, ויש פה עוד ועוד אישיות שמגיעות ומצטרפות פה למעגל הזה. אנחנו באנו לדבר על נושא חשוב היום.
כן.
אז רק בואו בבקשה, תנסו רגע להתנקות קצת מהיום הזה, בסדר? אם יש לכם איזושהי תפיסות בידיים או בחזה ובפנים, תיגעו, תיגעו בעצמכם, אל תתביישו. אם אתם מרגישים שאתם רוצים להוריד תכשיטים או כל מיני דברים שנמצאים על גופכם, תעשו את זה. מאוד חשוב לנו שתרשו לנו להעניק לכם. יש פה עוד ישויות חוץ מסורן. סורן הוא לישות היחידה בעולם. יש שלכם מגיעות יותר ויותר ישויות למענכם, ואנחנו נשמח מאוד אם תיתנו לנו את האפשרות לעבוד איתכם. וזה אולי דבר שחשוב להגיד כך לפעמים ולהזכיר את זה. יש יותר ויותר אנשים שגם נהנים מהדברים של סורן וקוראים לסורן גם הביתה, וסורן שמח להגיע, תמיד שמח לבוא ולעזור. אבל עליכם לזכור שלכל אחד ממכם יש את הפוטנציאל, להיות בקשר עם ישות מלווה. כל אחד ממכם יכול להיות בקשר עם ישות משל עצמו. והרבה פעמים כאשר אתם בטוחים שסורן הוא זה שבא ועוזר לכם, מדובר על מישהו אחר. טוב, חשוב לסורן להגיד את זה. סורן לא בא הנה לקחת את מקומם של ישויות אחרות. אנחנו עובדים ביחד. אנחנו כבר עברנו את הרעיון הזה של התחרותיות בנושא, טוב? אז סורן מאוד נהנה מכל הקריאות בשמו והאפשרות לבוא ולעזור לרבים, אבל סורן הוא רק נציג של מערך שלם של ישויות שעברו תהליכים וזהות תודעתית ואפילו אנרגטית אל סורן, ויש רבים שרוצים לעזור לכם. אז לאט לאט תיפתחו גם אליהם, בסדר? זה משמעותי לנו מאוד שתדעו את זה. אז איך אתם מרגישים? טוב? התקופה הזאת נעימה לכם?
קשה.
קשה? יש מישהו שמרגיש טוב בתקופה הזאת? כן, יש? יפה. אז זה עולה ויורד וטוב וקשה ודורש שינויים והתפתחויות ופתיחות וטרנספורמציות רגשיות ואקטיביות. נפלא, זה גלגול איכותי. וסורן מציע לכם להמשיך עם הגלגול האיכותי הזה בהחלטיות גדולה ולהשתנות כמה שיותר, כמה שיותר להשתנות. אל תרשו לעצמכם לעמוד במקום. אם אתם מזהים מועקות, אתם מזהים קשיים רגשיים, תעשו צעדים בבקשה, התבוננו, תבדקו, אל תישארו במקום גאה, במקום שלא רוצה לשמוע אמיתות. אנחנו מדברים היום על הכעס. הכעס הוא בהחלט אחד מהגורמים הבעייתיים ביותר שקיימים בעולם. אפשר לומר, אם סורן פעם נתן דימוי לאגו שלכם, שהוא בעצם השומר הראש שעומד ומאחוריו נמצאות כל הרגשות שאותן אתם לא רוצים לחוות, הוא עומד ומוכן לקרב במקרה שנוגעים ברגש שאותו אתם נמנעים או נמנעתם עד כה מחוויה שלו. אז אפשר לומר שהכעס הוא כלב שמירה של אותו שומר. זה שמוכן לבוא ולהתנפל מיד, וכאשר האגו אומר, תשתלח, קדימה, שלוש, ארבע, ו... הוא יוצא בריצה, זה לא כלב קטן ונחמד, ממש לא. אז אולי לא נקרא לזה כלב. כלבים הם טובים מדי בשביל לכנות אותם כעס. לא, ממש ממש לא. נקרא לזה מפלצת, באמת מפלצת, שהיא מקום להרבה מאוד בעיות. סורן מקווה שאתם מבינים את זה. אתם מרשים למפלצת הזאת לצאת החוצה הרבה מאוד פעמים, שזה מביא תוצאות חמורות מאוד. האנרגיה האדומה שאנחנו מכנים אותה, לא האדומה האנרגטית הפנימית הפיזית שלכם, כאשר אנחנו מדברים על האגו המשתלח, האגו שיוצר תנועה של עוד אגו, כאשר אדם מגיע למפגש עם אדם אחר ויש רגש לא טוב בתוכו, והוא מרשה למפלצת הזאת להשתלח על מישהו שבלי כוונה עשה משהו לידו בכביש שלכם ובחנויות שלכם, בסופרמרקט שלכם, או באינטרנט שלכם, או בעבודה שלכם, או בבית שלכם, או בכל מקום. כאשר הכעס משתלט ויוצא החוצה, הוא גורם לתגובתיות מיידית של האגו שלה, אדם שנמצא מולכם ועליו הרשיתם לשלח את אותה אנרגיית הכעס, והאדם הפגוע הזה יוצא מעורער מהחוויה של אותה השתלחות כועסת, וגם הוא מרשה לעצמו להשליח את הכעס לצדדים, וזה מגיע לילדים, וזה מגיע להורים, וזה מגיע לזוגיות, וזה מגיע לחברים בעבודה, וזה מגיע מתוך זה, זה פשוט משתלט, וזה פשוט לא מסתיים. מאוד מאוד לא נעים לראות איך כעס גורם לכעס, ומאוד מאוד לא נעים לראות את התוצאות החמורות האלו שהכעס יוצר, את החוסר דיוק שמוביל לעוד חוסר דיוק ולעוד חוסר. מאוד לא נעים לראות מה שהכעס יוצר בתוך זוגיות, שבגלל שלא השתלטתם עליו, והפגיעות היא זאת שהייתה עלולה לצאת, והכעס השתלח, זה מפרק משפחות. מאוד לא נעים לראות מה זה יוצר לילדים. סורן חייב לומר את הדבר הזה, כי זה אולי לא מובן, אבל אחד הסיבות העיקריות לכך שאתם גדלים עם מטען של כעס, זה בגלל שאתם חוויתם כעס עליכם גם בילדות. הרבה מאוד פעמים יש הבדל מאוד גדול בין ילד שגדל תחת התקפות זעם של הורים, לבין ילד שלא חווה דבר שכזה, או חווה מדי פעם רק דבר שכזה. וסורן חייב לומר את הנקודה הזאת, כי זה מאוד משמעותי. אתם כהורים מודרניים, שסורן מאוד מכבד את כל הגל החדש של ההורות המודעת והמדויקת שהולכת וצצה יותר ויותר, עליכם לזכור את זה, שכאשר אתם כועסים על הילד שלכם, בגלל שהנוכחות שלו הפריעה לכם במידה מסוימת, וגרמה לכם לחוות סכנה להבעה רגשית מסוימת, או היא גרמה לכם, לרוב ילדים גורמים הרבה מאוד דאגה להורים שלהם. זה מקום שכעס נוצר מתוך דאגה, כי הילד לא מקשיב, ואם הילד לא מקשיב, אז הוא הולך להיות נוראי, והחרדה והדאגה עולה, ופתאום אתם מתפוצצים על הילד. הילד חווה אתכם כועסים, הוא חווה שנאה לא הגיונית. הכעס הזה שהצטבר בגלל שאתם דואגים כלכלית, ואתם חווים דאגה כלפי הבריאות שלכם, ואולי דאגה זוגית, פשוט מתפרץ על אותו ילד תמים, והוא איננו מבין למה אמא ואבא כל כך כועסים פתאום. האם הם אוהבים אותי? לא אוהבים אותי? איך אבא ואמא יכולים לאהוב אותי אם הם כל כך כועסים? האם זה נכון? לא נכון? זה יוצר גלגל מאוד לא פשוט במערכת יחסים בין ילד להורה, כי ברגע שילד חווה שנאה של כעס כל כך גדולה כלפיו, הוא חייב לוודא פעם נוספת, הוא לא יכול להחזיק מעמד עם התחושה של חוסר הידיעה, הוא הופך ונהיה סקרן. סקרנות לא טובה, הכוונה. רגע, האם אבא ואמא אוהבים אותי? אולי כדאי שאנסה את זה שוב בשביל לראות ואז מנסה את זה שוב, ועוד פעם יש לה התפוצצות. רגע, היא קודם אמרה לי שהיא אוהבת אותי, היא לא אוהבת אותי, מה קורה פה? ולא מצליח אותו ילד לעצור מעצמו, לנסות שוב ושוב את הניסיון הזה, ואם זה קורה שוב ושוב, וההורה לא מצליח לעצור את עצמו ולהבין שהסיבה היחידה שכרגע הילד מניע מתוכו את הכעס, זה בשביל לבדוק האם הכעס יצא או לא, בשביל שאולי ידע אותו ילד את האמת כלפי היחסים של הוריו כלפיו. אם אותו הורה לא מצליח להבין את זה ומרשה לזה לקרות עוד פעם ועוד פעם, נוצר מרחק, נוצרת קורבנות אצל הילד, שלוקח לפעמים הרבה מאוד זמן. אתם יודעים את זה מעצמכם, נכון? הרבה מאוד זמן לעבור תהליך של ריפוי. אל תעשו את מה שעשו לכם, לילדים שלכם, בבקשה. בבקשה, אנחנו מבקשים, תעצרו, תנשמו עמוק. הכעס הוא לא רלוונטי אף פעם. אין מקום שבו הוא כן רלוונטי. אדם שכועס הוא אדם שלא קיבל אחריות על מעשיו. אדם שכועס הוא אדם שמאשים את החיצוני בחוויה הרגשית שלו, נקודה. וזה אף פעם לא מדויק. אדם שכועס הוא אדם שלא באמת חשוב לו איך מרגיש האחר. ומה שנורא פה, שהכעס ברוב מוחלט מהמקרים לא יוצא על האנשים הרחוקים, גם זה קורה, גם זה קורה. אבל הוא יוצא בעיקר על האנשים שאתם הכי אוהבים, הכי רוצים בטובתם. זאת נקודה שדורשת ממכם אחריות על המנגנון של הכעס. זאת נקודה שדורשת ממכם לעצור, להמתין, להבין למה השתלחה המפלצת. מדוע שומר הראש של הרגשות עכשיו אפשר למפלצת לרוץ לעבר הקורבן המסכן? יש פה סיבה כלשהי. רגע, אני מרגיש את הכעס עולה. מהו הרגש שכרגע מטריד את האגו? למה האגו גורם למפלצת להשתלח? אני אעצור עכשיו. ממה אני מפחד? אני מפחד שהילד לא מקשיב לי. אני מפחד שהילד הזה הולך להיות איום ונורא בגלל שהוא לא מקשיב לי. אני מרגיש קשה מאוד ופגוע בגלל שהאישה שאני אוהב אמרה מילים קשות ואיומות ונוראות, ולכן ובגלל זה האגו לא רוצה לשמוע ולהרגיש את הכאב שנוצר בי, ולכן משלח את המפלצת קדימה. אני מבין, אני מודאג מאוד כלכלית. אני מבין, עליכם להתחיל לזהות את הדברים האלו. אתם חייבים לעשות את זה. אין שום דבר טוב שיצא מהאפשור לכעס. רק חורבן של זוגיות, רק התרחקות רגשית מהסביבה, אך ורק תגובה של אלימות שתיווצר בחזרה לכיוונכם, ועוד יצירה של אלימות שלכם כלפי הסביבה, וזה לא יפתור את עצמו אף פעם. בבקשה תזכרו, הכעס אף פעם לא יביא לכדי פתרון. הוא תמיד יביא לפיתול נוסף שייצור טרגדיה נוספת, שיביא לקורבנות יותר גדולה של שני הצדדים, ולכן לאחר מכן אלבון יותר גדול, ועוד התקפה של כעס. ושוב ושוב ושוב. עליכם להיפרד מהכעס, כמו שסוגן אמר בהתחלה. וזה אפשרי. זה באמת אפשרי. האמינו לסוגן, זה אפשרי. עליכם פשוט לקחת אחריות מאוד גדולה על עצמכם, ולזהות את הכעס כאשר הוא נמצא בתוככם. לזהות אותו ולהגיד, הוא לא רלוונטי. רגע, הוא לא רלוונטי. אם הוא נמצא פה, זה אומר שאני מרגיש ומרגישה משהו מאחורי זה. רגש הכעס הוא הרגש הכמעט יחידי שבתוכו, תומן בתוכו רגש נוסף, כאשר הוא בסופו של דבר, כשיודעים להתנהל איתו, כי צריך לשחרר אותו. ודיברנו על זה, איפה אפשר לשחרר את הכעס? אפשר לשחרר אותו בדמיון. הדמיון הוא מקור, הוא הפח זבל שלכם. שם אתם יכולים לעשות כל דבר שעלול לפגוע באחרים. הדמיון שלכם זה המקום המושלם לעשות את כל המעשים הנוראים שאתם רוצים לעשות, והכל בסדר. אף אחד לא ידע שאתם חשבתם מחשבה ודמיינתם דמיון כל כך גרוע. הדמיון לא יוצר מציאות, הוא לא יוצר מציאות, הוא פח זבל. תעשו דברים איומים שם. אל תגידו לאף אחד שכרגע אתם בעטתם בילד שלכם, בדמיון שלכם. הכל בסדר, אף אחד לא צריך לדעת על זה. אל תספרו לאף אחד שכרגע כעסתם כעס נורא ודמיינתם איך אתם לוקחים את המחשב שלכם וזורקים על הבוס שלכם. אף אחד לא יצטרך לדעת את זה, זה שלכם בלבד. אל תפחדו להוציא את הכעס הזה גם בדמיון על הבני זוג שלכם או הבת זוג שלכם, על ההורים שלכם. תעשו מה שאתם רוצים, שחררו מטען של כעס במידה מסוימת, רק תמנעו מעצמכם את ההבעה האקטיבית של הכעס, כי ברגע שהיא תצא החוצה הקרמה תתחיל לפעול. וכל מי שכועס, ולא משנה כמה הוא אומר, אני צודק שאני כועס, כי הילד הזה משגע אותי, ואני צודק שאני כועס, או צודקת גם שאני כועסת, בגלל שהאיש הזה, הבן זוג, אחראי לכך שאני ארגיש כך וכך, לא משנה כמה תתרצו את הכעס שלכם בתבונה וברגישות, ברגע שהכעס יצא החוצה, הוא יגרום לכם להרגשה של אשמה. וכאשר אשמה נמצאת, אם לא עוברים תהליך מלא איתה ולא עושים טרנספורמציה מתוכה, מה שכמעט לא קורה, כי אתם פחדני אשמה גדולים. בעוד האשמה, סורן אמר בעבר ויגיד שוב, היא אולי הרגש החשוב ביותר חוץ מאבל, גם אבל באותה רמה, שצריך ללמוד לחוות ולסיים תהליכים עם זה. כי כאשר אבא אומר שיש היגיון בכעס שלו על זה שהוא מתפרץ על הילד כי הילד עשה פיפי בלילה במיטה, ויש היגיון והוא מספר לעצמו סיפורים, זה קורה המון. הסיטואציה הזאת קורית המון למי שמופתע. או אבא או אמא כועסים על כך שהילד עושה דבר אחר, או לא משנה, זה לא רק ילדים, הורים. כאשר אתם לא גורמים לעצמכם לקחת את חוויית האשמה ולא קולטים שהכעס כרגע גרם לחורבן רגשי באדם שעליו כעסתם, ולא מוכנים להאשים את עצמכם בכך ולהגיד אני טעיתי, אני פגעתי בו, אני פגעתי בה, וזה נכון, זאת הייתה טעות, ואני אשם, אני אשם על כך. אשמה אמיתית. לא יהיה שינוי. כי רק אדם שמוכן לקבל את האשמה רגשית לחלוטין, להביע כאב מתוכה, לשחרר מטען של אשמה ושל עצב ושל אלבון, אם זה הרגש שהיה קיים מאחורי התגובה של הכעס, רק אדם ששחרר מטען רגשי מתוך קבלת האשמה, ישתנה בפועל אל מול אותו אדם או אישה שהוא נוהג או נוהגת להטיל את הכעס שוב ושוב. האחריות פה היא אחריות רגשית. אז אם אתם רואים שאתם פורצים בכעס כלפי אדם שוב ושוב ושוב, תעצרו רגע. תבינו, אתם לא רגישים לתגובה הרגשית שאתם יוצרים באותו אדם. תנסו להיזכר במקרה הזכור ביותר שלכם, מילדות, או ממקרים בעבר שלא צריכים להיות ילדות, ותנסו להיזכר איך אתם הרגשתם כאשר התפרצו עליכם בהתפרצות עוצמתית של כעס. תזכרו את האלבון, את העצבות, את הכאב הנורא שפשוט נחתם בתוככם מתגובת הכעס ההיסטורית הזאת, ותבינו, אתם משליחים על האחר בדיוק את אותו מהלך. כואב לו בדיוק באותה צורה, ואולי אפילו יותר. תנשמו את העובדה הזאת. תבכו את האשמה, כי היא רוצה לעלות. אני חטאתי פה, עשיתי דבר היום ונורא. אני מתנהג לא מדויק אל הילד הזה ואל הילד הזה. אני מתנהג לא מדויק אל האישה הזאת או אל אמא או אל אבא. אני פוגע בהם. אני פוגע בהם. הכעס הזה פוגע. ואני עכשיו מפסיק עם זה. כי אני לא יכול לסבול את הרגשת הכאב שזה יוצר בתוכי. כי אני לא יכול לסבול את האשמה החוזרת שם. ואני רוצה ורוצה להרגיש טוב יותר ביומיום, זאת המטרה שלי פה, להיות מאושר, להיות מאושרת. לכן אני נפרדת מהכעס, וכל פעם שאני מרגיש או מרגישה את הכעס, אני אשתמש בכלי הדמיון כרגע, בסדר. אני אביע ועלה על הרגש שנמצא מאחוריו, אביע אותו ואשחרר את המטען ואפתור אותו, ולא אשחרר פעם נוספת את מפלצת הכעס על האדם או על האישה שאני רגיל ורגילה לעשות את זה. התהליך הזה הוא תהליך מקודש. וברגע שמתמסרים אליו, הגורם אולי העיקרי לחוויית התסכול וחוסר הדיוק המעשי והשחרור המטענים הרגשיים שנוצר ברגע שפוסחים על הכעס כל פעם וחודרים שוב אחורה אל מאחורי האגו, פוסחים מעל האגו הכוונה. לא אומרים, רגע, היא אמרה לי שאני לא אחראי, ולכן אני כועס עליה כי אני מנסה להיות מאוד אחראי והיא לא אחראית. לא, לא. מה גרם לי? מה נוצרה בי? מה היא ההרגשה שצצה בי כאשר היא אמרה את המשפט הזה? שאני לא רואה אותה מספיק, שאני לא קשוב אליה מספיק. לא, מה עכשיו היא אומרת דברים כאלו? אני עובד כל היום, אני עושה כל הזמן דברים, והיא מבקשת ממני עוד שינוי, אני לא מוכן לזה, כך יגיד האגו. רגע אחד. לעצור. למה אתם מתנגדים? למה קפץ האגו? למה הוא השליך עוד פעם את מפלצת הכעס? רגע אחד. הסיבה היא זה שאני פגוע, ואני מרגיש שהיא לא אוהבת אותי, ואני מרגיש עצוב על כך וכך וכך, ואני מרגיש שאני מאכזב שוב ושוב ושוב, ושאני לא מספיק טוב בשבילה או בשביל זה או בשביל זה. אלו הם רגשות שרוצים להיות מובעים, להשתחרר, להתנקות, באותו רגע כאשר אתם מזהים את הרגש, שבגללו האגו עמד בשליפת סכינים וניסה למנוע את החוויה הרגשית שהרגש רצה להביע, כאשר אתם מזהים את זה, מיד הכעס נשאר במקום, המפלצת נשארת עומדת, כי אתם פסחתם על האגו. והאגו מסתכל מאחור ואומר, רגע, איפה אתם? למה אתם לא איתי? אני רציתי לעצור פה, רציתי להחריב פה את העניין, רציתי לתקוע את הסיפור עוד פעם, ואתם פסחתם מעליי. כן. האגו שלכם, באותו תרגול של התגברות על הנטייה הטבעית להשליך את הכעס על אותו אדם, האגו שלכם יישאר ללא עבודה. האגו שלכם יישאר בצד ויתחיל לקטון ולקטון ולאבד את העוצמה שלו עד שהוא יהפוך לדבר המסכן והקטן שהוא. הפחד מהפחד. זה הכל. והכעס? הכעס פשוט ייעלם. אז כן, קיימים אנשים, היו קיימים אנשים, וקיימים יותר ויותר היום, סורן חייב לומר, שכבר לא כועסים, שיודעים לקחת את האחריות על עצמם בכל פעם, שיודעים לזהות את האגו שלהם כאשר הוא נמצא בתנועה ראשונית, ולמנוע ממנו את התגובה, ואז לעבוד על הרגש עצמו. אבל חובה לקחת פה אחריות, אחריות אמיתית בשביל צעד שכזה. אם אתם כועסים על הבני זוג שלכם, תוודאו מהו הרגש שלכם וקחו אחריות על הרגש וגם על השינוי. סורן גם חייב לומר, הרבה מאוד מהפעמים הכעס מגיע מתוך ניסיון למנוע השתנות אקטיבית. זה דבר שקורה הרבה מאוד פעמים, כאשר יש בקשה בזוגיות לדוגמה להשתנות, והאישה והגבר לא רוצים להשתנות, ולא מוכנים לעשות עבודה עצמית, ולא מעוניינים בשינוי. וסורן אמר את זה בעבר, ברגע שבן זוג או בת זוג או באופן כללי, גם חבר וחברה מתיישבים לידכם, ואומרים לכם משפט שהתגובה המיידית היא התנתקות או כעס או התנגדות, זה אומר שהאדם שאמר לכם את המשפט צדק. הוא תמיד צדק איכשהו. או שהוא הפעיל רגש אחר בתוך המהלך הזה שגם עליו צריך לעבוד. אם התגובה היא כעס, התנתקות, או כמו שסורן אמר, התנגדות, יש צדק בדברי חברכם, בן הזוג או בעד הזוג שלכם, תמיד. תנשמו עמוק. היא אמרה לך תשתנה. היא אמרה לך תפסיק לצעוק על הילדים. הוא אמר לך תפסיקי להתפרץ עליו. והוא אמר לך, הגיע הזמן שתקחי אחריות על כך ועל כך. ישנה התנגדות, ישנה התפוצצות פנימית. הוא צדק. אל תגיבו אותם בקסט, מה שיקרה, זה אומר שאתם לא תיקחו אחריות פעם נוספת על השינוי שגם כך אתם צריכים לקחת עליו אחריות.
ואם הוא לא צדק?
אם הוא לא צדק, לא יהיה כעס ילדה. כי אם הוא לא צדק, בוא נאמר ויבוא אדם ויגיד לכם משפט כלשהו. ואתם מרגישים הרגשה של, המשפט הזה הוא חכם ומעניין, אבל אותו אדם פה היה צודק אם הוא היה אומר את המשפט לפני 4 שנים, כי אז הייתי כך. אז הכל בסדר, הכל טוב. אני כבר עשיתי את השינוי, עבדתי על זה בעבר, ועכשיו אני כבר שלמה או שלם עם המהלך הזה. אז אני מכבדת אותך, מכילה אותך, כי כנראה אתה דיברת מתוך האגו שלך עצמך. ישנם מקרים שאדם יתקוף אתכם במשהו שהוא לא קשור למציאות, וזה יפגע בכם רק בעצם האנרגיה של הכעס. זה קורה הרבה מאוד בזוגיות, שגבר, לרוב גברים, תוקפים נשים במשהו שהם פשוט זורקים, והחוויה של הפגיעות מגיעה מהאנרגיה עצמה של הכעס. וכאן מוטל עליכם החלק הבא שזה סורן בכל מקרה רצה לבוא ולומר. כאשר אדם כועס עליכם, זה מגיע ישירות ממה שדיברנו קודם, תמיד יש מאחורי הכעס כאב. לכן, התהליך של הפרידה מהכעס חייב לבוא עם צעדים של חוסר התרגשות מכעסים של אחרים. כי כל כעס שמופנה כלפי מישהו מעיד על כך שהאדם פגוע, מפוחד וחלש. האדם הכי מפחיד בעולם, שצועק הכי חזק בעולם, ונראה לך כרגע שהוא האדם הכי מסוכן בעולם, ואולי אפילו צודק בעולם, כי הוא אבא גדול, והוא היה כך וכך, והוא נראה מרשים, או כל מיני דברים שכאלו. כאשר בן אדם כועס, זה אומר שהוא מפחד. זה אומר שהוא בחרדה. האנשים הכועסים כל הזמן, הם נמצאים בחרדה תמידית. תחמלו להם, למה אתם כל כך מתרגשים? אז הוא כועס, אז היא כועסת. הכעס מגיע מתוך המצוקה הפנימית, תמיד תמיד. תנשמו עמוק, הוא כועס, הוא פגוע, היא כועסת, היא סובלת, זה לא שלכם. אל תתחילו להתנסות מעל אותו אדם, בגלל שאתם זיהיתם שהכעס הוא לא אמיתי, או הכעס מגיע מתוך רגע שקשה שתמון באותו אדם. אל תתנסו מעליו. תקבלו את זה שהוא כועס. תנשמו עמוק, תיקחו את המילים, תבדקו אותם, האם במילים יש אמת כלשהי מצוין, אין אמת, יש אמת, הכל בסדר, תראו כבר את התוצאה בעצמכם, ולאחר מכן, תהיו רגועים, אל תגיבו גם אתם באש, כי ברגע שאתם מגיבים באש, הכל חוזר חלילה. אותו בלגן שדיברנו עליו, מי שכועס עליכם נמצא בחרדה, אין סיבה להיפגע מאנרגיית הכעס אף פעם. אם מישהו כועס עליכם, בעיקר אם מדובר בזוגיות, זה לא אומר שהוא שונא אתכם, זה אומר שהוא נמצא בחרדה כרגע. תנשמו עמוק, גברים, אל מול נשים שמתפרצות. תנשמו עמוק, תירגעו, תנו לרגש לעבור מעליכם, מסביבכם, ותתנו לדבר המתפוצץ, זה כל מה שאישה מבקשת ברוב המקרים. תכיל את הרגש, את הכעס, אל תגיב גם אתה בכעס. בסדר, היא כועסת, תירגע. תיקח את המילים, כי לרוב זאת אישה היא צודקת, בסדר. אם קשה לכם ממה שהיא אומרת, כנראה היא צודקת מאוד, בסדר גמור. אבל לא להגיב בכעס, אותו דבר גם אישה. גבר מתפוצץ וצועק, לא לפחד ולהתכווץ ולברוח. אבל בכל זאת, לעמוד שם ולזכור, הגבר הזה המפחיד הזה, אני מפחדת ממנו, כנראה בגלל חוויות גלגוליות או חוויות מהעבר, שבהן גברים כעוסים היו אלימים כלפיי, אבל זה גבר כרגע שלא יכול להיות אלים כלפיי, הוא הגבר שלי, אני מכירה אותו, אין לי מה להילחץ מזה. ואם הוא כן עלים כלפייך, בבקשה, סורה מבקש, תקומי ותלכי. אל תספרי סיפורים, זה נושא אחר לגמרי. אבל אתם, כאשר אתם לא מפחדים מהכעס עצמו שמוטל עליכם, אתם מונעים את התהליך של התקיפה החוזרת. ובעצם יוצרים כאן מעגל חדש שיוצר החלמה בתוך מערכת היחסים. ונותן אישור לחוויה של הדיוק אל מול אותו כעס. אז זה בעצם הצד השני של המטבע. אז כאן סורן בעצם נתן לכם את הכלים כולם כרגע. יש עוד, אבל זה לכרגע, זה מספיק וטוב. מפה והלאה, האחריות היא שלכם, וכמה אנחנו מתפללים עכשיו לאלוהים, שהמידע שעכשיו כאן נאמר יעבור לעוד ועוד אנשים, כי אם יגיע היום ועוד ועוד אנשים לא יעלבו מכעסים של אחרים, ויבינו שמישהו כועס וסובל בעצמו, או מישהו שעושה מעשה רע, זה אומר שהוא בחרדה ואין מה לכעוס עליו בגלל זה. ומישהו שאם פגעו בכם, אז אתם צריכים להביע את הרגש ולא בהכרח לבוא ולתקוף בחזרה. זה יכול להיות נפלא. זה יכול לגרום לכל השערה של האגו פשוט להיעלם. ואם אתם תעשו את זה בעצמכם ותתחילו לחיות כך, אתם תראו את השלווה שיש בחיים ללא כעס. ואת השינוי שזה יוצר בסביבה שלכם, את ההחלמה שזה יוצר בילדים שלכם, את ההתקרבות שזה יוצר בזוגיות שלכם, את ההתקרבות שזה יוצר במשפחתיות שלכם. אז כמו שאתם אומרים בשפה הרוחנית שלכם, אנחנו מזמינים אתכם להתנסות בכך ולבדוק את הצעדים הללו בחייכם הלכה למעשה. בבקשה, ילדים יקרים, תנסו. מצוין. עכשיו זה זמן לשאלות. בבקשה, תשאלו. אל תשארו בלי שאלות בפה, כי הכעס זה נושא משמעותי מאוד. אפשר קצת מים? כן, ילדה, לומר את השם.
כן, טליה.
כן. כן.
אני יודעת שיש לי רקע גלגולי עשיר באלימות. אני ראיתי את הדברים האלה בביז'נים שתרגלתי, ועדיין אני לא מצליחה להיות בסדר מול הצעקות.
זה אומר שהיא עדיין לא מצליחה להיות בסדר אל מול התמונה שלה מקבלת מכות רצח. זה לא נעים להגיד, לשמוע את מה שסורן אמר עכשיו, אבל זאת האמת. אישה שמפחדת לעבור חוויה אלימה, אם היא מגיבה לתוקפנות של כעס ומתכווצת בצורה כזאת, עליה להגיע למצב שהיא אומרת, אז שיקה אותי. אז מה אכפת לי? אז שאני אכתוף מכות ויתעלף פה על הרצפה, שאני אמות. לא אכפת לי. אני כבר לא מפחדת מהכעס הזה. כך נשים שינו את העולם בתקופות עברו. אתם חושבים שאתם מפחידים אותי באלימות שלכם? אני לא מפחדת בכלל מזה. אלו הם סך הכל חיים. ואתה שאתה אלים, אתה קובר את עצמך לגלגולים מפה ועלה. זה בעיה שלך בלבד. אני לא מפחדת מהאלימות הזאת. אני עומדת פה מולך, נושמת נשימות עמוקות, רואה את הרע ביותר קורה, ורגועה לחלוטין. זה המקום שהיא מחפשת. זו הייתה גם השאלה שלה?
לא. גם החוויה, אבל לא השאלה.
לא השאלה. זה משהו מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. ויש נשים רבות שמתמודדות עם חוויה גלגולית של מכאובים פיזיים איומים ונוראים, ופגיעות מינית איומה ונוראה. לכן גברים יקרים, כאשר אתם כועסים על האישה שלכם, אתם מזיזים ברטטים של פגיעות שאתם לא יכולים אפילו לדמיין. אתם נציגים באותו רגע של הרוע הגברי המוחלט, אם תרצו בכך או לא. זה מה שאתם רוצים להיות בשביל הנשים שלכם, או אלו שמרפאים את האישה? אם אתם רוצים להיות אלו שמרפאים את האישה, לכו החוצה, לעץ קרוב, תבעטו חזק בעץ, תנשמו עמוק, תדמיינו מה שאתם רוצים לדמיין, תבינו למה נפגעתם אתם ממנה, ותבואו ותגידו אמת. אם יבוא גבר ויגיד את האמת, תקשיבי, אני כעסתי נורא בגלל שאני פגוע ממך, ואני לא רוצה לכעוס עלייך, לא רוצה יותר לכעוס אף פעם, אני נפגע ממך בכל פעם שאת אומרת כך וכך וכך, האישה תסתכל ותגיד, הבנתי, ראיתי, זה נכון, זה מדויק, בוא נתקרב. אתה אמיתי, אבל כאשר גבר מגיע עם האגו הגברי שלו והופך להיות שייך סעודי או שייך פרסמרן לא יודע מאיפה, והוא בטוח שהכבוד שלו זה כל מה שחשוב, הוא ישר ייקח את האגו שלו לצידו וישליך את המפלצת על האישה שאותה הוא אוהב, הוא יחריב את הקשר ועלול גם להחריב את המשפחה אם זה ימשיך שוב ושוב. באישה שרגועה אל מול התופנות ומצליחה להיות מאוזנת שם, תאפשר לגבר להתאזן גם כן. בסדר? בסורן לא דיבר על זוגיות רק, זה יכול להיות עם אבא, זה יכול להיות עם דוד, זה יכול להיות עם איש מהעבודה או כל דבר אחר. כן, סליחה, בבקשה ילדה. נאמר את השם.
אניטה.
כן, אניטה.
אבא של הילדים שלי, הוא רגיל לדבר לאמא שלו מאוד מאוד לא יפה, בכעס. הוא מאוד כועס עליה ומדבר אליה בכעס.
כן.
ואני לא רוצה שילדים שלי ירשו את התכונה הזאת.
כן.
לא רוצה שבבית שלי זה יקרה. וילדים מתבגרים, וזה קורה, שמדברים אליי בכעס, או עונים לי בצורה לא יפה. ואני לא יודעת מה התגובה מדויקת. ניסיתי לדבר ברוגע, לא במקרה שכעסו עליי, אמרתי, אבא מתייחד ככה, זה לא אומר שזה צריך להיות ככה בחיים, אבל עדיין אני לא מצליחה להיות מאוזנת, וגם אני חושבת שזה עניין של חינוך. אני לא יודעת מה התגובה מדויקת כשמדברים אליי בכעס או בזלזול.
אז יש פה, יש פה, סורן רואה שתי שאלות. זה בעצם, זה לא שאלה אחת, כי דבר ראשון לגבי כל הנושא של החינוך, האם הדוגמה של חוסר הדיוק זורמת בנימים האנרגטיים ובברידים האנרגטיים ישירות לילדים שלכם? לא. סורן גם לא מאמין בחינוך, מי יודע מה. לא אמת, כדאי להתחיל לשכוח מהסיפור הזה, כי כשאבא כועס על אמא, על אמא שלו, והילד רואה את זה מהצד, הוא לא מסתכל ואומר, או, איזה יופי, אני חושב שאני הולך לקחת את התכונה הזאת איתי לכל הגלגול. זה לא מה שיניע אותו לדבר הזה. רוב המקרים מסתכל הילד ויגיד, וואו, איזה אידיוט האבא הזה. זה ברוב המקרים מה שיקרה. אבל, כאשר, תחשבו על עצמכם, אתם כך פועלים, למה הילדים שגם כך מפותחים ממכם במספר רמות לא יגיבו כך? גם כן, בסדר, זה דבר ראשון. אבל השאלה שנשאלת פה היא מדוע היא עדיין כל כך מרגישה לא בנוח עם התוקפנות של האיש ההוא כלפי אמא שלו, ומדוע היא, וזאת השאלה החשובה ביותר, כל כך נלחצת מהתוקפנות של הילדים שלה כלפיה? כי זה מה שיוצר את המציאות עצמה. החרדה והפחד שלכם יוצרת מציאות של אנשים שיפעילו את החרדה והפחד. לכן הפתרון לא נמצא בכך שתחנכו את האדם שאתם כבר לא נשואות אליו, בכך שלא, ותגידו לילדים שכך וכך. זה נכון אולי להגיד את זה, שזה לא נכון איך שהוא פעל, אבל בעיקר להפסיק לפחד. להפסיק לפחד. ואם אתם כבר לא מפחדים מאלימות, כמו שנאמר בשאלה הקודמת, ועליכם להשלים עם זה שהילדים שלכם הם איומים ונוראים, תשלימו עם זה. תהיו שלבים עם הרעיון שהילדים הם פשוט זוועה, יצרתם ילדים איומים ונוראים. ואז כאשר אתם תהיו שלמים באמת, וסורן מדבר ברצינות מלאה כאשר הוא אומר את המילים האלו, שאתם תסתכלו על הילדים שלכם, ותראו אותם יוצרים בכם מבוכה, או טועים בדרך, או תוקפניים, או לא מקשיבים, ואתם, ומשלימים עם העובדה שאתם תעשו הכל למען זה שיש שינוי. תגידו, תבהירו להם, תדברו, אבל יכול להיות שזה לא ייצור שינוי אמיתי, דווקא שם פתאום כבר לא יהיה רלוונטיות לתגובתיות הלא מאוזנת של הילד. זה אומר שהעבודה היא שוב חוזרת פנימה, וזה אומר שאתם צריכים להגיע למצב גם מול הילדים שהכעס לא מרשים אתכם. וזה אומר כל מה שאמרנו קודם. בסדר, ילדה?
התגובה הרגשית כן ברורה לי, העבודה הרגשית, אבל איך להגיב בעשייה? איך, מה?
בפועל.
לשתוק וללכת לעשות עבודה רגשית עם עצמי?
אם יש צורך, אם יש צורך בפועל לזוז הצידה, או במקביל לנביחות של המפלצת שמטילים עליכם, לנשום עמוק ובמקביל להגיד את המילים הרלוונטיות האלו, אז הילד שלי הוא מפלצת, אין מה לעשות, עשיתי כל מה שאני יכולה וכזהו, ואין לי מה לעשות, אני אמשיך לאהוב אותו למרות זה, אם צריך להגיד את המילים האלה, או אני לא מפחדת מהתקפות הפיזיות, או אם זה מדובר על מישהו שמאיים עליה ברמה פיזית. כל התהליך הזה של לזהות את הקושי הרגשי של האדם שלכם שנמצא מולכם, שכרגע מטיל את מפלצת הכעס עליכם, כל הדבר הזה צריך לקרות תוך כדי שוב ושוב ושוב.
זה עם עצמי.
עם
אבל, אבל מולו.
מולו. לשתוק ולתרגל תוך כדי שכועסים עליכם. התרגול של הכעס הוא תוך כדי שכועסים עליכם. מי שנתקל בהרבה כעס בחייו, זה אומר שהוא הגיע לשלב בחייו שהוא צריך לפתור את הפחד שלו מכעס, לדוגמה, או את זה שהוא לא יגיב בכעס בהתאם. לכן זה מגיע שוב ושוב ושוב. תוך כדי שזה קורה, לנשום עמוק, לתרגל את הדברים. להיות מדויקים ומחודדים. דבר ראשון, להתחיל מהעובדה שמי שכועס עליכם נמצא במצוקה. אם זה הילדים שלכם, דבר ראשון, הלב ייפתח. הוא נמצא במצוקה המסכן הזה. הוא כועס, הוא משתגע ממשהו. זה הילד שלי, אני אוהבת אותך. אז הדבר ראשון, הכל בסדר, אני פה, אתה נמצא במצוקה, אני פה, ילד יקר שלי, הכל טוב. כבר מגיע שלווה ואיזון מתוך מהלך שכזה. לאחר מכן, מה התגובה שלי? למה אני מפחדת? שהוא יפגע בי, אז שיפגע בי. למות על ידי הילד שלי, יכול להיות שזה המוות היחידי אלים שיכול איכשהו להיות סביר, נכון? אז הוא בסדר, אז אני לוקחת את הדבר הזה איתי גם כן. התהליך הזה שדיברנו עליו קודם יצטרך לקרות. בסדר, ילדה? בבקשה, לא פשוט. איך מגיבים לאלימות הגדולה? מצוין. כן, בבקשה. לומר את השם.
זיו.
כן,
זיו. אני רוצה להמשיך בנושא החינוך. קוראים לדבר על מפלקת הכעס.
כן.
ומה שאני רואה זה שהחינוך לדורותיו במשך מאות ואלפי שנים, וגם הדתות, ובכלל הכוחות חברתיים עצומים, עסקו בגינוי הכעס, ובדלגיטימציה לכעס אצל האדם, ולכן להדחקת הכעס, למעשה. ובחינוך שאני עושה היום, אני מנסה לתת לגיטימציה רגשית לכל הרגשות, כולל הכעס.
נכון.
מהו ההבדל? בקיצור, היית רוצה שתוכל לדבר על זה.
ספציפית על נושא החינוך, ספציפית על נושא החינוך אל מול הכעס.
לא רק, אלא על הדלגיטימציה שבכלל יש בחברה שלנו נגד כעס. הכעס נחשב, מה ההבדל בין כשסורן אומר מפלצת הכעס, לבין הגינוי של הכעס על ידי הבודהיזם, הדתות, החינוך לדורותיו וכו'.
הגינוי של הכעס לא היה כל כך במערכת החינוך מעבר ל...
כשילד כועס, אומרים לו, אתה ילד רע, הילדים הכועסים הם המופרעים, השובבים, אלה ששני נשים, והם ילדים רעים.
עם ילדים רעים, זה לא... היה פיתול היסטורי מאוד גדול בדבר הזה, זה לא שבעבר גינו את זה כך וכך וכך, לא, היו תרבויות שעד לפני כמה מאות טיפחו את הכעס מאוד מאוד, ילד כועס, מחזיר, מכה, אלים, לא כל כך גרם לאבא שלו להרגיש רע עם זה, זה ממש לא נכון. אפשר ללכת עשרות שנים אחורה, ישנם משפחות שעדיין יגידו, אם מקים אותך, תחזיר חזק יותר. זה ממש לא נכון, ברוב חלקי העולם זה אפילו עדיין כך. זה מאוד יפה להגיד את זה, אבל זה לא נכון. הלגיטימציה לכעס קיימת. ישנם מקומות שהבינו את זה יותר ויותר. היהדות זה אחד המקומות, זה נכון. ולא ידעו איך להתמודד עם זה, זה נכון גם כן. יש כמה תרבויות שהבינו שהכעס הוא לא רלוונטי ולא מדויק, וטיפחו כאן תהליך חדש בחלקים בעולם. לא ידעו איך להתמודד עם המשמעות הזאת, כי כן צריך לבטא כעס. הכעס הוא משמעותי לביטוי כל עוד הוא לא פוגע באחרים. ילדים יודעים לבטא כעס מצוים, הם כועסים עד השמיים, הם מקבצים את גופם ומאבטים את פרצופיהם ורועדים בכל גופם מתרוב כעס. תלמדו מי הם, מביאים כעס מבלי לפגוע באחר, מביאים את הכעס חזק חזק חזק, והוא יורד ונשאר הבכי והאלבון, והנה הרגש שהסתתר מאחורי הכעס. טוב מאוד, זו דרך טובה מאוד לגרום לילד להתמודד. אתה כועס, תכעס, 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 אין שום בעיה עם זה, זה מצוין, תכעס. זה הדרך, כמו כל רגש אחר, להכיר ברגש, לאפשר לו הבאה מלאה, לגרום לילד להבין שזה טוב להביע את הרגשות, אבל לבד, מבלי לתקוף את האחרים מתוך הרגש, לגרום לילדים להבין שכאשר ילד מרגיש רע, זה לא אומר שום דבר עליהם, תנו לו, זה לא... כל המערך הזה שאנחנו מנסים ללמד אתכם, אתם תעבירו לילדים שלכם. פשוט בעזרת זה שאתם תלמדו את זה בעצמכם. האמינו לסורן, זה פשוט מגיע לבד. טוב? המילים, אתם לומדים על עצמכם, מעבירים לילדים, והילדים שלכם הם נשמות שכבר יודעות את החומר הנלמד. אתם פשוט תרטטו להם אמת בתוך כדי תנועה. בסדר? זה חינוך מדויק. כן, כמובן. שקשור לנושא?
כן, לגמרי.
כן.
ברוב המקרים אני משדלת שלא לבטא כעס על אנשים, אבל לפעמים יש לי התקף חרדה, או הצפה רגשית אינטנסיבית שקשורה לטראומה שחוויתי, ואז הבן אדם שמולי באמת ראוי רחמים. מצד אחד גורם לי להרגיש אשמה, ואחר כך אני אכן מתנצלת. מצד שני, ברגעים שזה קורה, אני מרגישה שזה לא בשליטתי, ושיש לי צורך עמוק לדעת שאנשים יכולים להיות עדים לכאב שלי בנושא הזה, בלי לברוח. מה לעשות עם זה?
דבר ראשון, אם יש צעד ראשוני איכותי אל מול הכעס שכבר התפרץ, זה כמה שיותר מהר לומר סליחה. זה באופן כללי. כעסתם, טעיתם, השלחתם את מפלצת הכעס. מיד אחר כך, אל תחכו. דקה, שניים, לצלצל בטלפון. סליחה, אני מצטער על כל המילים שאמרתי. הייתי פגוע ודיברתי מתוך פגיעות בלבד. אני לוקח את כל המילים שאמרתי. תסלחי לי, תסלחי לי, או תסלח לי, תסלח לי. תסלח לי בכל הכנות, כי אם לא זה יתגלגל למקומות שאתם לא רוצים להתגלגל, שיתגלגלו, ולכן כמה שיותר מהר תגידו סליחה. ככל שתשתמשו בכלי הסליחה יותר מהר, כך ריפוי יבוא יותר מהר. זה דבר ראשון. אז כל מי שפגיעות טראומטית גורמת לו לתגובה של כעס בלתי נשלט, הסליחה חייבת להיות מיידית. אני מצטערת, אני מצטערת על מה שקרה פה. זה לא בשליטתי היה. אני מצטער, זה דבר ראשון. דבר שני, שמאוד חשוב לומר לכל הבנות היפות שמתמודדות עם פוסט טראומה כזאת או אחרת, וגם לגברים, כאשר אתם מנסים לזהות האם יש מישהו שיכיל את הכעס ואת העוצמה של הכעסים שלכם, עליכם לעבוד בדיוק על זה, בקבלה מוחלטת על כך שאין אף אחד בעולם שאמור להכיל את הרגשות שלכם. רק אתם צריכים ללמוד להתנהל איתם, להביע, להשתחרר מהם, ולדייק את עצמכם אחרי הבאה. רק אתם. אף אחד לא אמור להכיל את זה. סורה מבטיח, ככל שתהיו קרובות יותר להבנה הזאת, כך יותר יגיעו דמויות שיעמדו ברוגע אל מול התקפות הכעס שלכם, ולא ייקחו עליהם מיד את החוויה של האשמה או כל דבר אחר. בבקשה, כן ילדה, לומר את השם. שלום לך, מיתן.
אני רוצה לחדד את הנושא שדיברת עליו קודם.
כן.
המפלצת האגו. לצורך העניין, נתן דוגמה אישית על עצמי.
כן.
אני מנסה לעשות עבודה בנושא הזה, ושאני מתקלת בבן זוג שלי בכעס ובאגו הזה, אז אני מסתכלת ומבינה מאיפה זה מגיע, ואפילו יצא לי להגיד לו את זה שאני לא כועסת.
על התוקפנות שלו,
הכוונה. על התוקפנות.
כן.
אני לא כועסת ואני יכולה להבין מאיפה זה מגיע. לא משנה שהסתכל כאילו השתגעתי, אבל אני כאילו מרגישה שזה לא מוביל לשום מקום. זה נכון מרגיע וזה משקיט את אותו הרגע.
נכון.
כאילו מנצח
ברגע עצמו.
אתה מנצח ברגע עצמו, אתה מנצח בקרב, אתה לא מנצח למעשה בכל המערכה עצמה.
כן.
אז זה נכון, אבל אחר כך בא עוד סתם דוגמה על משהו של אי הסכמה.
כן.
אני לא מסכימה בכלל עם משהו, אז אין לי מה להגיב, אני לא כועסת על התגובה שלו, כי אני מבינה מאיפה זה מגיע לו.
כן.
אבל זה יצוף שוב.
כן.
זה יצוף שוב. ואז אתה נתקל כל הזמן במפלצת האגו שאתה שותק, או מקבל, או מנסה להבין, ומצד שני, מהחוסר מודעות מהצד השני, זה לא נגמר. אז באיזשהו מקום אתה הופך לשתקן, אתה הופך לקורבן,
הופך לשק חבטות.
שק חבטות, כן. אבל לא קורה שם כלום למעשה.
כן, מצוין. לשאלה נפלאה, וכאן סורן ייתן דוגמה לניתוח רגשי רלוונטי, ואיך פועלים בסיטואציה כזאת. אם אתם נמצאים במצב שיש פה גבר שלא מוכן לוותר על העמדה שלו, זאת אומרת שהוא מרגיש פגוע, הוא מרגיש שאתן לא מוכנות לקבל אותו כמו שהוא, הוא מרגיש שאתן מתוך זה לא אוהבות אותו, ואתן צריכות אחד לזכור את הדבר הזה, וזה אומר שבעקיפין, ממעבר לוויכוח הזה, כנראה צריך להגיע לגישה של יותר פתיחות כלפיו באופן כללי. זה דבר אחד. הדבר השני, יש פה דבר שחוזר שוב ושוב ושוב, אותו גבר אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, והוא לא צודק, וזה מגיע מתסכול, והיא לא מגיבה, אבל עדיין זה תקוע. זאת אומרת שמה שאותו גבר כל כך חשוב לו להביע ולעשות, החינוך של הילד שנראה ניאנדרטלי לחלוטין, המחשבה התוקפנית שהוא אומר כלפי המשפחה, או גישות ישנות שכבר אתן לא יכולות להכיל את השטות של הגישה, או כל דבר כזה שכל הזמן נתקע מול עיניכם, צריך להביא או למצב, זה במקרים אחרים, לא שאלה, במקרה של קבלה של האפשרות, דבר ראשון, ולראות אם זה עובד, או במקרה שיותר מדויק לה, ההבנה שאם לא יהיה שינוי בגישה של אותו גבר, היא תהיה חייבת להיפרד ממנו. ההבנה הזאת היא לא אמורה להיות פרקטית. זה תהליך רגשי שאישה עושה בעצמה, מתוך זה שהיא לא יכולה להיות תלויה באותו גבר כי הוא לא מוכן להשתנות. ההבנה שהיא יכולה בלעדיו, והיא מדמיינת את כל הפרידה, ואיך היא לוקחת את הילדים, ומתמודדת לבד כלכלית, ועוברת לדירה וחצי עם כולם, וכו וכו וכו, והיא בסדר עם זה, ושלווה עם זה, ורגועה עם זה, ועדיין מכילה ואוהבת ומעניקה, בוא נראה כבר מה יקרה אז. זה נושא אחר. אבל מאוד חשוב. טוב ילדה, בהצלחה לך, בהצלחה. שימו לב לניתוח הרגשי, ניתוח רגשי. כן, בבקשה.
תוכל לדבר עוד קצת על אם יש סיטואציה שמכעיסה אותי. אז האם הסיטואציה קרתה כדי שאני אלמד משהו? האם אני צריך לפתח את הסובלנות? למה זה קרה?
האם הסיטואציה חוזרת שוב ושוב?
אם נוצר מצב שאני עומד לכעוס, או כבר כועס, אז אני צריך להבין
מה הגורם הרגשי שמפעיל.
אצלי, ולהתפתח דרך זה, אז תוכל טיפה לדבר
על איך מזהים את הגורם הרגשי עצמו?
כאילו, אם זה את הטריגר לזה, או...
הטריגר הוא קבוע. ברוב המקרים מדובר פה על פגיעות מסוימת. ממה נפגעת עכשיו? מה הפגיעות שנוצרה בתוככם? האם אתם מרגישים חסרי ביטחון על היכולות שלכם, על הגבריות שלכם, על המקצועיות שלכם? כל דבר שבעצם הפעיל פה את הכעס עצמו. הוא לא מעריך אותי, היא לא מעריכה אותי. מה הדבר כאן שחוזר? להגיד את המילים עד שפתאום הכאב צץ בפנים. תעברו משפט משפט. האם כאשר הבוס כעס עליי ואמר שאני לא מספיק טוב, זה בגלל שהוא שוב לא אוהב אותי כמו שאבא לא אהב אותי? לא, זה לא עובד כל כך, זה לא בדיוק. האם זה מגיע בגלל שהוא גורם לי להרגיש לא מספיק טוב בעשייה שלי ושאני לא מספיק מקצועי? אוי, זה כואב. כנראה זה הסיפור. מה אני עושה עם הדבר הזה? אם עליי להתמקצע יותר? כן, כי אם אני אתמקצע יותר אני לא ארגיש את זה. או, לא, אני מקצועי מספיק. למה אני אוכל לעצמי את הראש? כל אחד עושה את העבודה הזאת עם עצמו, וכואב על כך גם אם יש צורך, על זה שהוא לא מספיק טוב, מביע רגשות, מגיע בחוסר ביטחון לעבודה, אם מדובר על העבודה, כן? עושה כמה ימים ככה בחוסר ביטחון, מנסה להחזיק מעמד עם כל הביטחון הירוד שלו, ולאט לאט מבין שהכל בסדר. בסך הכל הייתה התקפת כעס שלחצה על כפתור, שאתם כבר יודעים שאתם מספיק מקצועים במקרה שסורן מדבר עליו. בסדר? כל אחד צריך לעשות את העבודה העצמית, אבל פשוט לעבור על כל האפשרויות. בתור מתחילי דרך רגשים, תעבור על כל האפשרויות, עד שיהיה פה משהו שילחץ לכם על הכפתור ויחליט. טוב? כן, בבקשה, בבקשה.
יש איזו סיטואציה עם הילדים?
כן.
הילדים בבית שיחודות על עצמה, ורציתי לשאול. נגיד, מקרה שהגדולה יכולה ממש להקנית או לפגוע באמצעי במקרה הזה, או אפילו לתת לו מכה, וזה משהו שישר מפעיל לי כעס מאוד גדול.
כן.
בניגוד לדברים אחרים.
כן.
מה שקורה, אני כועס על הגדולה, אז היא ישר נפגעת כי היא הגדולה.
כן.
איך לתמרן את זה?
איך לתמרן את זה? דבר ראשון, למה כל כך קשה לכם עם האלימות בין האחים? זאת השאלה הגדולה שצריכה לעלות פה.
כי זה ממש יכול להשפיע עליו, נפגע מזה לגמרי.
אתם... חוויתם אלימות בין אחים?
כן.
כן? אתם הושפעתם מאלימות בין אחים?
לא כל כך, נכון? אז אולי זה לא ישפיע כמו שאתם חושבים. דבר ראשון, בסדר? אבל בוא נגיד וכן, בוא נגיד וניקח את האפשרות שיש פה סיטואציה שהילדה הגדולה, בכך שהיא נותנת לילד מכה שאפשר לחשוב, סליחה, אבל מכה כזו קטנה והילד, אוי ואבוי, בוכה וכואב על המכה הקטנה הזאת שהייתה, כי הוא יודע שאבא שלו מאוד נלחץ מהסיפור הזה. אז כי הוא גם רוצה תשומת לב, וטוב לו להרגיש תשומת. בוא נגיד וזה כן משפיע על הילד מאוד מאוד מאוד. כאשר משהו קטן משפיע על מישהו מאוד מאוד מאוד, זה אומר ששם אותה נשמה צריכה לעבור תהליך. הסורן לא אומר שאתם צריכים לאפשר לאלימות להיות בבית, אבל תירגעו כבר. למה אתם כועסים כל כך על הדבר הזה? מה כבר קרה? אתם עשיתם דברים הרבה יותר גרועים, וכולכם יצאתם בסדר. אתם לא פסיכופטים ולא רוצחים ולא שום דבר. אז יש קצת אלימות. הוא לא נפגע, שבר את היד ואת הרגל. אין עליו אפילו סימן, תשמעו עמוק. אני לא מוכן לקבל אלימות כזאת. אין אלימות בבית הזה. אף פעם בלי כעס. גבולות חייבים להיות מושמים לילדים בלי כעס. לא תהיה פה אלימות בבית. אבא מחליט, זה הבית של אבא. ועד גיל 18 אבא מחליט הכל. הכל, הכל, הכל. לא, זה לא יעזור לכם. זה הכל בידיים של אבא. ואין אלימות בבית הזה, כי אבא מחליט. אבל אבא, אתה רוצה שנשאל את השופט הגדול במדינה מי מחליט על הבית? אתה תראה שזה נכון. אבא מחליט על הכל. בחצי חיוך. הכל בסדר. אבא מחליט ואין אלימות פה. ועכשיו לוקחים את הילדים ומעבירים אותם לנושא אחר. עכשיו שימו לב, למה כעס מגיע, אם זה בגלל הפחד על גורל המר של הילדים, או וגם, האם זה הסיפור ששוב לוקחים ממכם את הזמן הקדוש שלכם למחשבות תורדניות על תחומים אחרים בחיים? ברוב מוחלט מהמקרים כעסים מגיעים, כי הילדים חוטפים ממכם את זמן האוננות המחשבתית שלכם. אז בגלל זה סורה מבקש כבר עכשיו, אם זה המצב, תוותרו על הזמן שלכם. אין סיבה לכך שאתם בבית, ממעבר ללהיות עם הילדים, ולהעביר אותם לנושא הבא בחיבוק גדול, ולהעביר אותם לנושא הבא שוב בחיבוק גדול, ולהיות איתם אתם פה בשביל הילדים שלכם. אתם, כאשר סיימתם את העבודה, אתם קיימים בשבילהם, בשביל הילדים, בשביל הזוגיות, בשביל המשפחה. לכן כל דבר אחר הוא לא רלוונטי. אז היה פה מקרה של אלימות, לא ולא ולא ולא. היא הבינה שאין שום סיכוי שזה יקרה שוב, וזה מאוד חמור, בלי כעס. הוא הבין שאין סיבה לבכות יותר מדי, כי זה לא יעבוד לו. ואתם ממשיכים לדבר הבא, למשחק הבא, לעניין הבא. בסדר? מצוין. עכשיו צורה רק יגיד... דבר נוסף שאמר בעבר, אבל חשוב להגיד, כי אתם פשוט לא קולטים את הסיפור הזה. ילדים מקנים באחים שלהם. זה טבעי, זה רלוונטי, בשבילכם ובשבילם. כל מה שאתם צריכים לוודא, זה שהם לא יארגו אחד את השני. ממעבר לזה, הקנאה תמשיך. הדבר הנוסף שאתם צריכים לוודא, זה שאתם אוהבים את כולם עד הסוף. זה הכל. שלא תהיה סיבה אמיתית לקנאה. אני אוהב אתכם באותה צורה. שונה לחלוטין, אבל באותה רמה בדיוק. האהבה שלי אלייך היא בדיוק באותה רמה של האהבה שלי אליך. זה לא... יש לי לב אחד פה. כאשר אמא הגיעה, הוא הפך להיות שלה. כאשר אתה הגעת, הלב... נוצר לי פה לב חדש. הוא שייך אליך. וכשאת הגעת, נוצר לי פה עוד לב. והוא שייך אלייך. ואם יש עוד ילדות, תאמינו לסורן, ילדים זה עוד לבבות. זה כל מה שנפלא בילדים. אתם אוהבים יותר ויותר ויותר. ואם אתם מרגישים מסיבה כלשהי שקשה לכם לאהוב ילד אחד שלכם, זה בגלל שאתם מפחדים לאהוב אותו. כי אתם זיהיתם בו פגיעות שמזכירה לכם את עצמכם. כי אתם חוששים שאותה ילדה יפה עלולה להיפגע ברמה מינית, ואתם מפחדים של התהליך שאתם תצטרכו לעבור, או שאתם מפחדים שהילד הזה יעבור כך וכך וכך, ואתם לא יכולים לאהוב אותו בצורה. זה הכל פחדים שלכם, הלב הנוסף שנוצר, וזה מה שקורה ברמה האנרגטית. זה לא סיפור, זה לא שקר. כל ילד שמגיע, לב חדש נוצר בגופכם. תוודאו שהוא אוהב בטוטליות מלאה. ואז הילדים יקנו, 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 עד שהם יבינו שזה לא עובד לא על אבא ולא על אמא. והאמת שאבא אוהב אותי בדיוק באותה רמה, אבל בצורה אחרת לגמרי. בסדר? זאת עבודה וזה סיפור לפני שינה נפלא. זה לא רעיון של סורן, זה רעיון של הבחור שסורן יושב בתוכו. סורן חייב לומר. בסדר? כן, בבקשה. כסיפור לילה טוב. כן, בבקשה הילדה.
שתי שאלות אם אפשר.
כן.
השאלה
הראשונה
זה איך
מה
עושים כאילו כעס נגד חוסר צדק?
שאלה נפלאה, שאלה נפלאה.
שקשור לעולם?
כן, שאלה נפלאה.
ופה אני לא יודע, זה כעס סלש אשמה למישהו שכבר לאימא שלי במקרה הזה שנפטרה בהפתעה גמורה.
אשמה אליה?
לא, כלפיי. כעס עליי, כעס ואשמה כלפי עצמי, כעס כלפי...
ביחס שלה כלפי אימא שלה.
ביחס שלי כלפי...
כן, כן, כן. בסדר גמור, בסדר גמור. זה שאלות גדולות ויפות. דבר ראשון, נתחיל מהשאלה על האימא, על הנפטרים, על מצבים... תראו, ילדים יקרים, כאשר אתם מתים ועוברים מהגוף שלכם החוצה, הכל די מאבד עניין. זאת האמת. כעסים, זה פשוט... כל האשמות שאתם מרגישים זה שלכם בלבד. הנשמה הולכת להסתובב, יש לה הרבה מה לראות. אם צריכה טיפול, יש מקום לטיפול. אנחנו יש לנו מערך עצום לקבלת נשמות ותהליכי החלמה, וזה נפלא. אל תדאגו, הכל בסדר אצלנו, הכל בסדר. סורן מבטיח, אל תדאגו למי שעובר לצד שלנו.
לא, לא דואג.
אז זה סורן חייב לומר, בסדר? ולכן אין שום רגש של כעס כלפיכם. כי הכל מסתדר, הבנתי, זה קרה בשביל זה, וזה קרה בשביל זה, איזה יופי, תודה רבה על החיים, תודה לאלה על הכל. זה מה שבסופו של דבר מגיע לכולם, כל אחד ברמת ההכלה שלו. טוב? אתם מרגישים אשמה, זה אשמה שלכם. תביאו אותה, תביאו אותה, תביאו אותה עד שהיא תיגמר. כמו כל רגש אחר. זה נפח רגשי, שצריך, אני אשמה, אני אחראית למוות שלה, אני אחראית לכך שלא עשיתי כך וכך, אני זאת, אני זאת, אני, תביאו, תביאו, בסוף היא הסתיים.
זהו, רק להביא.
כמובן, כי אין בזה היגיון. יש פה רק רגש, כמו כל תחום אחר שהרגש משתלט על ההיגיון. תביאו את הרגש עד שהוא יסתיים, זה הכל. בסדר ילנה? מצוין. שאלה נוספת מאוד חשובה, מאוד 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 חשובה לתקופה הזאת. מה עושים אל מול הכעס של חוסר הצדק בעולם? וזה משהו כל כך משמעותי. בגלל שאתם עלולים ליפול שם כמו שנפלו בגלגולים קודמים, בכל המהפכות בהיסטוריה האנושית ש... פעלו מתוך הכעס עצמו, זאת אומרת, לא פעלו מתוך התכחשות למצב הרגשי שנמצא בתוככם, כלפי הסיטואציה הבעייתית שקורית. לדוגמה, בוא נאמר ומקימים לכם עכשיו גיהנום בים. זה מה שקורה עכשיו, חד וחלק, אתם נמצאים בסכנה בעייתית מאוד, והיא הקטנה שבסכנות שאתם הולכים לעמוד בעשרות שנים הקרובות. הקטנה. אתם הולכים לעבור תקופה מאוד קטנה, מאוד מאוד מאתגרת מבחינת כל שינויי האקלים שלכם, שחשוב מאוד שתתחילו גם את זה להתחיל רגשית, שהעולם שאתם חיים בו הולך להשתנות. אם לא יהיה פה שינוי מדויק, לא מתוך כעס, שינוי מדויק, אז העולם שאתם נמצאים בו הולך להשתנות מצד אחד לצד השני, וזה לא מה שאתם רוצים. לכן, בשביל שיהיה שינוי נכון, עליכם להביע את הרגשות כלפי התוצאות שמהם אתם מפחדים כל כך. מה יקרה? אני אצטרך לעבור בית לדרום, אני אצטרך לעבור בית לצפון, אני אעבור מדינה, במקרים כאלו וכאלו, אוי ואבוי, לבכות על מה גורלכם, לבכות על הקושי של מה שעלול לקרות, ברמה שכל הרגש משתחרר ונשארת רק המציאות. וכאשר אין כעס, ויש החלטיות לנוע לעבר שינוי ללא כעס, יש דיוק במילים, דיוק בתגובות, דיוק בנוכחות. החלטיות חוזרת, שלווה אל מול התוקפנות של הפחדנים הגדולים ביותר, שהם אלו שלא רואים את האחרים. הם הכעסנים הגדולים. ברגע שאתם תעמדו בשלווה ותגידו מילים מאוד ברורות, ותשתמשו בדברים מאוד נכונים, ותישארו שם עוד ועוד ועוד, אם זה כלפי הגיהנום בים, ואם זה כלפי השינוי של האקלים והטרנספורמציה שתקרה, אם אתם תהיו לא טעונים ולא תשליחו את מפלצת הכעס, אבל תהיו ברורים, מדויקים, מאוחדים, חזקים, עוצמתיים ושלווים, הכל יכול להשתנות בצורה מהירה, משכנעת המונים ומדויקת. וזה משהו שלא קרה אף פעם בעולם. הגיע הזמן להתחיל, אין לכם ברירה.
יש לנו סיכוי.
אם לא היה סיכוי, סורן מבטיח לכם, אם לא היה סיכוי, אתם לא הייתם בגלגול הזה.
מה יכול לקרות אבל?
עם מה?
אם לא יהיה באמת שינוי.
אם לא יהיה שינוי, החיים שלכם יהיו שונים מאוד. מאוד, יהיו חיים. סורן לא אומר שלא יהיו חיים, יהיו חיים. אבל זה הרבה הרבה דברים שישתנו. הירוק שסביבכם לא יהיה ירוק כל כך יותר. החיות של החיים שסביבכם לא תהיה. אתם תצטרכו לחיות מוגנים כל הזמן.
מה כל הסרטים האלה על שנת 2050 יהיה נכונים כאילו? זה
ה... סואל לא ראה את הסרטים האלה.
זה מדע בדיוני שהכל...
זה לא מדע בדיוני. כאשר יש קיצוניות באקלים, והאקלים מגיב בחוסר איזון וזה יעבור, יש עוד זמן עד שזה יקרה. יש לכם זמן לתהליך הזה, זה לא יקרה כל כך מהר. אבל כאשר זה עלול לעבור, הסואל לא מאמין. מאמין שזה יגיע, כי בהתבוננות שלנו על העתיד, היכולת האנושית וגם התקשורת, אתם מביעים ומסבירים ומבינים דברים הרבה יותר מהר מאי פעם. ולכן גם בעלי העון האלו שעסוקים כל כך בפחדים שלהם, גם הם יצטרכו להבין את זה. וגם האמת שאם כן תהיה קטסטרופה טכנולוגית, אתם תוכלו גם לשנות את המציאות. זה נכון שבמקרה הגרוע ביותר תהיה תקופה של... אם אנחנו מסתכלים על המקרה הגרוע ביותר, שהקטסטרופה תקרה עד הסוף, תהיה תקופת החלמה של העולם למשך עשרות על גבי עשרות של שנים. זאת אומרת שהילדים שלכם לא יזכו לראות עולם בריא, אבל לאחר מכן בעזרת פתרונות טכנולוגיים זה יחזור לעצמו בצורה הדרגתית מאוד מאוד מאוד. זה קטסטרופלי, סורן לא אומר שלא, כי אתם תצטרכו להתחיל הכל מההתחלה, ברמת הטבע, ברמת החיות, חבל, חבל. אל תיתנו למציאות הזאת לקרות, אל תיתנו, יהיה סבל היום ונורא, בעיקר על בני אדם. אז חשוב לקחת אחריות על המציאות. חשוב לקחת עליה אחריות ולהגיד, אנחנו צריכים ליצור פה שינוי. אנחנו צריכים להפסיק עם השריפה של הגזים האלו ואלו ואלו. להפסיק להגיד, לדבר, רק לדבר, בלי פחד. עכשיו כאשר סורן אומר את זה, אתם מפחדים, אוי ואבוי, פאניקה. לא טוב. קבלו את זה. קבלו את זה. יכול להיות מאוד שיהיה פה קשה מאוד. נכון, אנחנו נתמודד עם הכל, נמשיך את הדיוק שלנו, נחיה חיים טובים גם כך, נהיה מדויקים ויהיה בסדר. בכל מקרה יהיה בסדר, כי יהיה בסדר, ומעבר לזה זה סך הכל חיים. טוב? מספיק שתהיו במקום כזה, ותביעו את הרגשות הטעונים שעלולים, שרוצים להיות מובעים מהקטסטרופה שלא קיימת עדיין, שהיא נמצאת ברעיון בראשכם. אתם תגיעו להרפאיה רגשית, ותוכלו להגיב לסיטואציות ברוגע. בואו תראו מה יקרה. בואו נראה מה יקרה, מה יהיה השינוי. בסדר? אז מול כל דבר שאתם חוששים, עליכם להכיר אותו. לחוות אותו עד הסוף, להבין, להביע אותו, להשתחרר מהמטען ולהגיע למצב שהפחד לא קיים, רק עמידה נבונה, שלמה, מתמודדת אל מול המציאות. כן.
רק זה, מה שאתה אומר ששחרור רגש לוותר, זאת אומרת רק ביטוי רגש משחרר.
כרגע אין לכם משהו אחר נוסף לעשות. כרגע, תראו.
לדבר על הרגש זה משחרר אותו.
נכון, הטרנספורמציה היא טרנספורמציה ממשלתית בינלאומית שתצטרך לקרות. והיא תקרה מתוך הבנה חברתית כלפי מעלה. זה יקרה כך בכל מקרה. השאלה אם זה יקרה בשנים הקרובות, שתצטרכו לוותר על כל צורת הטכנולוגיה המקובלת, שזה לא סתם צריך לקרות, כי זה לא רלוונטי כלפי כל כך הרבה דברים. ותבחרו להניע את העולם למקום חדש, וזה כן יחלחל לעבר ההנהגות. האם זה יקרה קרוב או רחוק יותר. ככל שזה יהיה יותר רחוק, כך יותר נפגעים מי. בסדר? זה הסיפור. כן, בבקשה. או, זה היה קשה, נכון? קצת אתם בהלם. בסדר. כן, בבקשה.
למה הישות שאיתי לא מדברת איתי ישירות? למה אנחנו צריכים לתווך?
איזה מתווך אתם צריכים?
את הבחור שאתה יושב בתוכו.
כי אתם עדיין לא נמצאים במקום שאתם יכולים להכיל את המידע הזה. עדיין לא, לאט לאט. אתם... זה לא הנושא, אבל באופן כללי, ככל שאדם נמצא ברטט יותר גבוה, זאת אומרת חייו מהווים לו יותר עושר, כך האינטואיציה נפתחת ומתחזקת יותר ויותר. אז התהליך בסופו של דבר יגיע מתוך ההתפתחות הרוחנית שכל אחד עושה בחייו. אל תנסו לשמוע אותנו, זה לא עובד כך. טוב? תהיו עסוקים בדיוק היומיומי, בחוויה יותר נכונה, בהתמודדות אל מול הכעס שדיברנו, וכל הדברים האחרים שאנחנו מדברים, זה יבוא לבד. בצורה מבטיח, זה כבר קורה לרבים. טוב? בבקשה. כן. כן, ידע.
מה עושים עם פחד מפני כעס? של אחרים כלפיי, למרות שאפילו אין שם פח, אין שם כעס.
זה אומר, בסופו של דבר, שכל ניואנס קטן שמהווה חוויה של חוסר, חוסר סביעות רצון כלפיה, גורמת לה להרגיש שכועסים עליה. נכון? זה אומר שהיא צריכה לקבל את הלבדות שלה עדיין. זה תחום אחר. זה אומר שהחשש שלה זה שלא יאהבו אותה. לכן היא צריכה לקבל את העובדה שלא אוהבים אותה. בסדר? עד שזה מתיישב נעים בגוף. אז לא אוהבים אותי. בסדר. אני אוהב את האחרים. זה כל מה שנותר לי לעשות. טוב? בהצלחה. כן. צורן מאמין שאנחנו מגיעים לסיום. כן, ילדה, בבקשה.
אני רוצה לחזור...
לומר את השם.
שמי רונה.
שלום רונה.
אני רוצה לחזור לדלגיטימציה של הכעס. כן. המון שנים חייתי עם אגו רוחני מאוד מפותח, והייתי בטוחה שאני פשוט לא כועסת. אני באמת לא כועסת על אחרים, אבל אני אלופה בלכעוס על עצמי. עכשיו, קצת קשה לי לדמיין את עצמי, זורקת על עצמי מחשב, ואני נשארת עם מין רעל של כעס עצמי כזה, שאני לא יודעת מה לעשות איתו.
השנאה העצמית והכעס העצמי, הפתרון העיקרי אליהם, הוא בסופו של דבר שינויים התנהלותיים, שיגרמו לכם לחוות אהבה עצמית גדולה יותר. עליכם לבדוק איפה, וזה לפעמים דברים קטנים מאוד שמפעילים כעס גדול, אסור לנו להבטיח. דברים קטנים מאוד שגורם לכם לסנות את עצמכם כאילו סוף העולם הגיע כרגע. טוב? דברים שיכולים להיות שקשורים בתגובה כלפי גבר, או בתגובה הקטנה, אפילו דברים של נימה אנרגטית. ככל שתהיו יותר מדויקים, פחות נזקקים, יותר שלבים, יותר מעניקים. ככה כעס ייעלם. זאת הדרך היחידה. בסדר, ילדה? בשביל זה אתם פה. מצוין. עוד שאלה? אחרונה וחביבה? נכון, זיו?
כן.
כן. בבקשה, ילדה. לומר את השם.
שרה.
כן, שרה. נכון.
זה גם על אנשים אחרים וגם על עצמי. כשמגיע לי לאיזושהי עצמה כזאת שדרך, אני לא מכירה עוד דרכים להתחבר לכזאת עצמה. אני רוצה לשמוע אם יש לך משהו על הנקודה הספציפית הזאת.
כן. יש בכעס התמודדות של התגברות מעל פחד. זה אלמנט שקורה בכעס, כי מתפרצים החוצה מעל פחד, שוברים לו את הדלתות, ויוצאים החוצה בסערה. האנרגיה היא אנרגיה של אופוריה לפעמים. העניין שאתם צריכים לעשות את ההפרדה מול רגש הכעס לרגש ההתמודדות. רגש ההתמודדות זה רגש שאתם אוספים את האנרגיה ומחליטים להתמודד ולא לפחד. אין לזה שום קשר לכעס. בזה אתם צריכים לעודד ולחזק את עצמכם כל הזמן. אנחנו קוראים לזה החזית האנרגטית. אל תערבבו כעס בעוצמה, זו טעות איומה. תלמדו את החזית האנרגטית, תלמדו את המקום שלכם שכל הפחדים נשארים אחור. שם תעשו מהלכים, שם תדברו, שם תדייקו, משם תעשו גם מהפכות. בסדר? תודה רבה ילדה. זאת שאלה ממש אחרונה. בבקשה, כן, לומר את השם.
ניצן.
שלום.
אז דווקא כל החיים חשבתי שאני צריכה כן ללמוד איכשהו להביע כעס כלפי אחרים, כאילו זה משהו שאני חשבתי שאני עובדת עליו. ועכשיו
זה עבד לטוב?
מה?
זה עבד לטוב?
לא, זה אף פעם לא באמת עבד לי.
מה לא עבד לה בזה?
שלא הצלחתי באמת לכעוס על אנשים. אני פשוט נשארת, הכל נשאר
בפנים.
ואז אני מרגישה נורא רע. איך שאני רק עולה בי כעס כלפי מישהו, אני ישר מרגישה רע, כי אני פתאום, אני זאת שלא אוהבת.
כן.
אני זאת שלא מבינה.
כן. זה יפה. זה אומר שהבית משפט הפנימי שלה עובד טוב. זה אומר שהיא צריכה ללמוד להביע את הכעס. היא חייבת לכעוס. צריך לכעוס על הגבר שעשה כך וכך, על מה שהיה, על אלוהים שיצרה כך וכך. הכעס הוא רלוונטי, כי אחרי שמביעים אותו, ולכן צריך להביע אותו, מבלי לפגוע באחרים. כשמביעים אותו, העלבון, העצב, הפחד עולה, כל שאר הרגשות יצאים החוצה אחרי הכעס, לכן חשוב להביע אותו. אבל לבד. לבד. כי אם היא תעשה את זה על האחר, סורן מבטיח, אם זה יבוא סתם כך, המטען יצא על, על, על גבר מסכן שאין לו אפילו את המודעות של להיות גברי, והיא כועסת עליו את כל הכעס שיש לה לאנרגיה גברית בהיסטוריה האנושית, זה לא יעזור, היא בסופו של דבר תרגיש אשמה יותר גדולה. לכן, להביע את הכעס כמה שצריך, להבין שיש לה כעס להביע, ואז היא תראה שהיא בכלל לא תראה אותו, כמו שאתם אומרים, ממטר. טוב? מצוין. ילדים יקרים, שבו זקופים, עצמו את העיניים. סורן רק חייב לומר, תהיו כאשר תהיו עם עיניים עצומות. אתם מתמודדים בתקופה הזאת עם תהליכים עוצמתיים שמפחידים אתכם. סורן יודע, הגורל של החיים בעולם הזה מתחיל הפחד לעלות, ואנחנו חשוב לנו שהוא יעלה, כי זה קבלה של מציאות. בסדר, אתם חייבים לדעת את מה קורה ואיך דברים עלולים לקרות ולהביע רגשות, אבל אתם חייבים לזכור דבר נוסף. מה שירפא את העולם הזה זה אתם, שאתם מרפאים את עצמכם ומגיעים לאיזון בתוך עצמכם. סורן מבטיח, כאשר אדם מצליח להתגבר על האגו שלו ולהעניק דיוק בכל מקום שהוא נמצא והוא מאושר בעצמו, זה יוצר מהפכה באנושות הרבה יותר גדולה מאשר כל אדם שיעלה עם מיקרופון על במה ויספר לכולם על מה הסיכוי שכך וכך וכך יקרה. לכן אתם רוצים להציל את העולם, הצילו את עצמכם. אנרגטית זה יפתור את הכל. המציאות תשתנה מתוך האנרגיה, כמו תמיד. תשנו את אנרגיית האגו והכעס לאנרגיה של עושר, דיוק, איזון. תמנעו את המעגל של כעס יוצר כעס לאיזון יוצר איזון, שיוצר אהבה ושמחה ושלווה. כמו שסורן עכשיו עושה לכם, לכל מי שיושב פה, זה הכל. הנוכחות המאוזנת, המילים הם סתם מילים, זה הכל שטויות. מה שבאתם הנה זה להרגיש את האנרגיה. אנרגיה של רטט, שהוא פשוט קצת יותר מאוזן ממכם. זה הכל. וכך אתם תעניקו לאחרים רק בנוכחות שלכם. לעצום עיניים. וביחד עם סורן שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית.
סורן מודה לכם מאוד על המפגש הזה היום. מאחל לכם בהצלחה בדרך. תודה רבה. תודה רבה.